אז אנחנו ראינו שבגמרא יש מחלוקת האם שלוש משמרות אב והלילה או ארבע משמרות אב והלילה. וכותב הרב, ראיתי להבין בינה בדבר חמים זל, במה יהיה שורש המחלוקת עם ג' משמרות אב והלילה או ד'. אף על פי שיקרי הדברים פועים מאוד ולא ידע בהם בעוניין מה, אם כל זה על חסדו יתברך ישרן, שיחנן אידאה להסכים מעט, אך אפס קצה הוא מחוכמת דבר קודשם זל, ונחקור תחילה לפי שכלנו על עיקר שיר המלאכים, העניינו על פי יסודי האמונה, אחר כך נבוא לבאר במה יתעלה מחלוקת זו, אם ד' משמרות הם או ג', והנה, כן, אז עכשיו הרב מתחיל. והנה מצינו במרכבה ביחזקאל, שהם ארבע פנים, פני שור, פני אריה, נשר, פני אדם. ואף על פי שיש בעניינים הללו דברי אלוקים חיים, גבוהים ונדרים בקודש, אשר איני כדאי לדבר בהם לכל מקום בעזרת השם יתברך, לדבר מעט בעזרת השם על פי פשטם של דברים בזה. טוב. בסדר, ארבע פנים במרכבה. ארבע פנים של התגלויות אלוקיות. ארבע צדדים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם. שור, אריה, נשר ואדם. עכשיו, הרב קוק מתחיל באיזושהי הקדמה. כי הנה חז"ל לימדו אותנו על הפסוק באלוקים נעשה חי, בזמן שישראל עושים רצונו שמקום מוסיפים הם כוח בגבורה של מעלה, והם מקדישים ומוסיפים כוח בעליונים על ידי תורתם ועבודתם. והילוכם בדרכי השם יתבח, והידבקם במידותיו וידיעתם את שמו יתבח, וכל מה שמוסיפים מעלה, מוסיפים העליונים שלמות לאומתם. כלומר, השם צילך על יד ימיניך. השם מתנהג איתך, כמה זה קשה להגיד, כמו צל. כמו צל. מה שאתה עושה, זה מה שמוקרן אליך. לסוסתי ברכבי פרוד אמיתיך רעייתי. מסביר נפש המשעת פסוק, מי הסוס ומי יושב על העגלה. עם ישראל הם הסוס, סוסתי, והקדוש ברוך הוא יושב על העגלה. מה קרה אצל פרעה כאשר רכבו על המרכבות? נכון, שם לפני קריאת ים סוף, מה קרה? כולם זוכרים, נכון? הסוסים הלכו איך שהם רוצים והובילו בעל כורחם את האנשים היושבים על המרכבה. לסוסתי ברכבי פרוד אמיתי חייתי, כביכול, אתם שולטים. אתם הולכים. זה הכוח האנושי האמיתי. לאנושות בכלל ולעם ישראל באופן הרבה יותר רחב, יש בחירה. ועל פי בחירתם, יש השפעה לכל העולמות. זה יסוד מוסד להבין את גודל האחריות שלנו, את גודל המשימה שלנו, את גודל מה שאנחנו יכולים לעשות בעולם. מי שלא מבין את זה, העיקר חסר מן הספר, כל שער ראשון בספר נפש החיים עוסק בזה. ביסוד הזה שאדם יש לו בחירה ויש לו השפעה עצומה. אם מדברים על אדם, כל שכן עם ישראל כולו, הוא המשפיע. זה קודם כל יסוד. עכשיו, ממילא אומר הרב, והנה שנבחין חלקי השלמות הרואים לאדם, ובפרט לנוחלי תורת השם, נמצאים חלוקים לארבע מחלוקות. יש ארבע רמות של עבודה, יש ארבע רמות של שלמות שיש לאדם. הדבר הראשון, האחד, הוא שלמות העבודה בפועל. לקיים כל מצוות השם יתברך ולהישמר מכל אשר עשית. שלב א', שלב בסיסי. אדם עושה את כל המצוות. נקודה. צעירותי. פחות או יותר זה היה בלילה לפני הבר מצווה שלי. אז אני זוכר שלא ישנתי כל הלילה. עשיתי משמר. סתם, לא היה בכל מישמר, אבל... וחשבתי, ואמרתי לעצמי, שתי אפשרויות עומדות מולי. מחר אני יכול לקבל עול מצוות, ואני יכול להשליך את המצוות. גם אני יכול. מותר לי מה שאני רוצה. אני לא יודע, אתם מסלם ארוכם, גדלתם בתים דוסים. לא כולם, לא כולם, בסדר. אבל אצלנו בבית, היינו בית פלורליסטי. יש בחירה. אתה רוצה להיות דתי או חילוני, מה שאתה רוצה. הכל טוב. יש בחירה גמורה. ככה ההורים שלנו הקרינו לנו תמיד. כאילו, תרצו להיות חילונים, תהיו חילונים, אין שום בעיה. כאילו, מה שאתם חושבים, כל מה שאתם רוצים זה בסדר. חוץ מדברים שיפגעו בעצמכם וכולי, אבל כאילו, רוצה להיות חילוני, תבקשה, זו זכותך המלאה. אז גם אם אתה רוצה להיות חרדי, זו זכותך, הכל בטוח. אז אני זוכר שבאמת בלילה לפני הבר מצווה, ממש ישבתי והתלבטתי קשות. כאילו, אמרתי, רגע, אני רוצה את זה בכלל. אני צריך את זה, כאילו, אולי לא, אולי נעזוב את זה. שמה אני צריך לקבל את העול הזה של המצוות? אני מאמין בזה בכלל, או שאני לא מאמין, או שאני עושה בגלל שאבא שלי עשה. עושה בגלל שאבא שלי עשה, לא רוצה לעשות. מה, אני פרייר? זו זו ממש התלבטות קשה. כאילו, היה שלב שכמעט ניגשתי להורים שלי, ואמרתי להם יישר כוח על ארגון המסיבה החמודה, אבל היא לא תהיה מסיבת קבלת עול מצוות, היא תהיה מסיבת פריקת עול מצוות. בתפילים אני מקווה שאפשר להחזיר לסופר, אם לא, לא נורא יישאר למישהו אחר. אז בוא, אני לא הולך לעשות את זה, כאילו, לא בדעתי. ממש ההתלבטות קשה כל הלילה. וככה לקראת הבוקר, שכבר היינו צריכים לקום לנסוע לכותל, להניח את התפילים, אז שאלתי לעצמי, רגע, עכשיו באמת, אתה, מה אתה חש בלב שלך? אתה מרגיש שיש הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא, מה אתה, כאילו יש בורא לעולם, אין בורא לעולם, יש, בסוף אמרתי, באמת, באמת, בלב שאני מרגיש שיש. לא יודע למה, אין לי ראיות חזקות, אבל התחושה הפנימית שלי היא ודאית לגמרי. מה שבחנתי את זה בלב שלי שכן, אני באמת מאמין שיש בורא לעולם. ואז זכרתי החלטה הפוכה, אמרתי, אם יש בורא לעולם, אז מה זה השטויות האלה שאנחנו הולכים לברכה מעורבת ולא עושים את כל מה שכתוב? אם יש, אז יש. כבר אם יש, אתה צריך לעשות כל מה שהוא ציווה. כבר, כאילו, נערים זה ככה, יש להם אמת גדולה, שאחר כך, לצערנו היא קצת מתעממת, ולא דווקא לטובה. אבל זה או שחור או לבן, או שיש אלוקים, ואכן התורה אמת, וההלכה אמת, והמצוות אמת, ואז אתה עושה את הכל, כי או שזה לא אמיתי, ואז אתה לא עושה כלום, אלא מה שבא לך כחוגים ותרבות יום א'. זה לא, אין פה, ואז מתוך זה, הגעתי בסקנה שאם זה אמת, אז זה אמת, אז אני עכשיו צריך להתחיל ללמוד. הלכתי ביום של הבר מצווה, חזרתי עם ערימת ספרים כזאת, כאילו הורים שלי שאלו אותי מה אתה רוצה לקנות אחרי הנחת התפילים, שאלו אותי, טוב, מה אתה רוצה מתנה לבר מצווה, אולי אתה רוצה לנסוע לשוויץ, לקניה, כאילו, תהיו לבר מצווה, משהו, בין, תכנן תוך שבועיים ניסע. כאילו, תגיד, מה אתה רוצה? אמרתי, אם טוב לצאת מארץ, אני חושב שזה אסור, ככה שמעתי פעם בבני עקיבא. אז את זה אני לא רוצה. אז מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה ספרייה חדשה, שיהיה לי ספרייה גדולה בחדר, ואני רוצה למלא אותה בספרים. הוא בסדר גמור, מה יעדה שאתה רוצה? נצא בזון, וכאילו...
בזון? אני לא
בטוח שזה. אז קנו לי ספרייה, ובאמת תוך שבועיים מילאתי אותה בהמון ספרים. זה מצחיק, כי ניגשתי לרם שנשאלתי אותו, איזה ספרי יסוד צריך לקנות? הוא אמר, חשב, הוא אמר, תקנה שוט סיצילי עזר. ושוט לראות משה. אז יש לי מהבר מצווה שקניתי לי, לא בדחתי, זה אני חושב עד שהגעתי פה לישיבה. שוט סיצילי, אז שוט לראות משה שהוא אמר לי לקנות. לא משנה.
אבל בכל מקרה
אני יכול לקרוא את זה. אבל לא משנה, קניתי גם ספרים יותר בסיסיים. וזהו, התחלתי ללמוד. התחלתי, אמרתי לו, אני צריך לדעת מה לעשות, מה אני אעשה. אמר לי, תלמד משנה ברורה. אמרתי, הוא ארוך, אני צריך לדעת עכשיו מה לעשות, מה משנה ברורה עכשיו. אני גם מלמד. אז הוא אמר לי, תיקח חיי אדם. אז עברתי לחיי אדם, אז 5 פעמים. שזה... וכולי, כלומר. אז, אבל זה השלב הראשון. השלב הראשון הוא שלמות עבודה בפועל. לקיים את כל המצוות. להישמר מכל מה שעשינו. זה שלב א', בנאלי. השלב השני הוא שלמות המידות. ללכת בדרכיו יתברך. אשר על פי דברי חז"ל אמרו חסידות גדולה מכולם, מידת החסד היא הכוללת כל המידות הטובות כולם. שהרי עצם החסידות נגזר מחסד, כמו שביאר בזה החסיד, פסילת שרים. כלומר, הדבר השני זה המידות. אוקיי, אתה עושה את המעשים, זה יפה, זה מה שצריך, חייל. יש גם את המידות. המידות האלוקיות, שהמידה היסודית של הקדוש ברוך הוא, עולם חסד ייבנה, היא החסד. כלומר, הרצון הגדול להטיב, הרצון הגדול להשפיע טובה, לתרום, לקדם, להועיל, לשמח, זה הרצון של החסד, לעשות חסד, לעשות טוב. זה הדבר השני, שוב, זה הכותרת, ומתחת לזה המון המון מידות אלוקיות. האהבה, והדבקות, והיראה, וכל המידות האלוקיות, העם צריך להיות דבוק מודות.
הרב, זה לא הנאווה המידה הבסיסית? כי זה בעצם המידה שהיא מנוטלת מהעולם בעצם, היא כאילו הבסיס, כאילו אתה בעצם שם את עצמך למטה מתחת הקדוש ברוך הוא, וכל המטרה שלך זה להציג את הקדוש ברוך הוא, לקדם את העולם, ואז מזה נעבוד כל המידות, שזה החסד, האהבה, כל המידות האחרות, לא?
הרב קוק לא חושב ככה.
המהר"ל אומר את זה, מנתיב התורה.
הרב קוק לא חושב ככה. ואני חושב שגם המהר"ל, הענווה, זה המידה הבסיסית לקניין תורה. משה רבנו הוא הענב מכל אדם, וזה גדולתו, כיוון שהוא מוריד התורה לעולם. אבל ההופעה הראשונית של עם ישראל היא דרך אברהם אבינו, אבינו הראשון, בכך חותמים מגן אברהם, שמידתו מידת החסד. זאת אומרת, אפשר לומר, הרצון הכללי שצריך להיות של עם ישראל הוא רצון הטוב. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני רוצה להיות טוב. אני רוצה לעשות טוב. זה הרצון הבסיסי. עכשיו, כדי להצליח באמת לקבל את הדרכות הישרות איך לעשות טוב, אתה חייב ענווה. אבל הכל מתחיל מזה שאני רוצה לעשות טוב. אני גם מבין אחרי זה שכדי לעשות טוב אני צריך לחפוף את עצמי לקדוש ברוך הוא לקבל את ההוראות ואת ההדרכות שלו, כי כל מה שיש לי זה ממנו. זה כבר, אבל קודם כל הרצון הבסיסי זה להיות טוב. הרב חנן פורץ הצל, ספרו הראשון אם אינני טועה, היה מכתבים לענת, שאחר כך בגלל דוסיות יתר, הפך להיות, סליחה, זה לא ככה נקרא, זה נקרא את ענת אנוכי מבקש. בסדר? אבל אחרי זה, ממניעים דוסים, אז אמרו, את ענת אנוכי מבקש. אז שינו את זה לאת אחי אנוכי מבקש. בסדר? אבל הספר המקורי היה את ענת אנוכי מבקש.
מה?
ענת. זה שם של יצור הנקרא נקבה. כך שאם גבר כותב את ענת אנוכי מבקש...
מה אם דרך לא להיות אשתי אני אנוכי?
כן, דאקה שהיא לא אשתו.
אתה הבחור החילוני,
אשתי תמיד. טוב. יפה. ולכן, אבל שמה, א' זה יפה מאוד לקרוא, דברים מהירים, אומנם ראוי לקרוא את זה באזור השישית, חמישית, יחד עם הספר מכתבים לטליה ועוד כמה ספרים טובים לגיל הזה. אם לא קראתם, אז אתם יכולים בזמנכם הפנוי להשלים. ושם הוא תמיד חותם את כל מכתביו, רק אור וטוב, חנן.
העיקרון
שמכתבים לטליה? כן. שוב, שתיהם זה דברים אמיתיים, זאת אומרת, הם באמת התכתבו. זה קדם גם למכתבים לטליה בהוצאה ובפרסום.
איך הוא חותם?
רק אור וטוב. כן, וזה שלבטי זה. הוא תמיד חותם שם, רק אור וטוב. כלומר, זה מה הוא רוצה, לעשות אור וטוב. זה ככה, וככה כל המכתבים חתומים באותה החתימה, רק אור וטוב, חנן. וגם ששאלו אותו באחד הרעיונות האחרונים איתו, ואחרי זה אפילו שם זה יש את הספר שלו, אם אני לא טועה, של עודד מזרחי. אז שאלו אותו מה הוא רצה להיות בחייו וכו'. הוא אמר, רק רציתי להיות טוב. זה הכל. לא היה לי הרבה שאיפות גדולות, רק רציתי להיות טוב. וזה המידה הבסיסית, החסד, הרצון להיטיב. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, הגימל, הוא שלמות ידיעת התורה הנגלית בכל פרטיה, שעל ידי זה ידע לקיים כל המצוות כולם, גם ישלים נפשו בקישוטי מושכלות התורה. נמצא שיש בכלל ידיעת התורה שני פנים. האחד זה לצד מעטה שהיא שקולה ככל המצוות המעשיות ומביאה לכולם, והשני שהיא פועלת פעולת סיוע המשכלות האמיתיות בנפש, שהוא שלמות הנפש, שהרי משפטיה שמתברך אמת, וכשהם מצטערים בנפש, היא מתעטרת ומוסיפה כבוד וקדושה. המדרגה השלישית, זה מדרגת התורה. עכשיו, בתורה יש שני חלקים. חלק אחד, באמת, זה לדעת מה לעשות. לכאורה דיברנו על זה בהתחלה, לא. אחד דיברנו על עשייה, שכל מה שאתה יודע כבר תעשה. פשוט תעשה, תעשה, תעשה. יש את השלב הקודם למעשה, וזה ללמוד את מה שצריך לעשות. וזה צד אחד של התורה. ללמוד מה צריך לעשות. ועל ידי זה אתה גם תעשה, כי אתה תדע עוד ועוד מה צריך לעשות. אבל יש כאן גם עוד צד, נוסף. הצד הנוסף זה עצם הידיעות האמיתיות האלה. עצם הלימודים האלה, הם, כמו שאומר הרב, שלמות הנפש. שלמות הנפש. ומדוע? כי שאדם יודע עוד ועוד אמיתות אלוקיות, ממילא הנפש שלו היא בנויה. אפשר לתת לזה דוגמה מעולם החול. ככל שאדם יודע יותר מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, ותמשיכו בזמנכם הפנוי, האדם הזה יותר מאוזן, יותר ישר, יותר יציב, ולא רק במה שהוא יודע, כי הכרת העולם, הידיעה של העולם, כולל ההיסטוריה שלו, הופכת את האדם לאדם שעומד על רגליים של אמת. על רגליים של אמת. ואז, לעומת זאת אדם שלא יודע כלום, עכשיו שתי מדברים עכשיו על נושא חדש, שהם לא למדו אותו. אבל זה שיודע המון אמיתות, הוא בא מקרקע יציבה. הוא יודע את העולם, את ההיסטוריה שלו, את הפיזיקה שלו, את הכימיה שלו, הוא יודע. ואז הוא יציב, וגם זה משפיע על מידותיו. הנפש שלו יציבה. המחשבות שלו מאוזנות. ככל שאדם יותר אוחז באמת היותר שלמה ויותר רחבה, ממילא הוא מאוזן. עכשיו זה בידיעות טבע רגילות. טבע, היסטוריה, ידיעות נקרא לזה עולם הזה ידיעות. אבל יש גם ידיעות של חוכמה אלוקית. שככל שאדם יותר ויותר יודע חוכמה אלוקית, הוא יותר ממילא מתעלה ומתגדל. כי עוד ועוד אמיתות אלוקיות שמכילות מוסר אלוקי, צדק אלוקי, משפט אלוקי, מחשבות אלוקיות, לוגיקה אלוקית. איך מנתחים דברים, איך מסתכלים על דברים. ככל שאדם מתמלא מזה, גם, טוב, אז א' הוא יודע הרבה דברים נפלאים וישרים, אבל גם מה שכאילו כבר זה, זה כבר לא תורה, זה כבר מדילי הוא מתחיל לחשוב מחשבות, זה מבוסס על כל מה שיש בו. זה מבוסס על צורות המחשבה, על צורות ההבנה, על תבניות המחשבה שכבר יש לו, ולכן האדם הזה הופך להיות ישר יותר, מאוזן יותר, קדוש, כאשר זה תורה, קדוש יותר, טהור יותר, ישר יותר, טוב יותר, בסדר? וזה רמה אחרת, זאת אומרת זה כבר לא ברמה של המידות, זה ברמה של ידיעת המושכלות של התורה.
מכל זה לא, זה שלא כמו איזה השפעה כזאת סביבתית בתורה שכזה. זה שלא ישיר מהתורה.
זה, שוב, יש את הצד הישיר שעליו הרב מדבר בהתחלה, זאת אומרת, אתה פשוט יודע מה לעשות. אתה פשוט יודע, וזה הצד הראשון, כן, התייחסנו לצד הזה, אבל יש עוד צד, שמעבר למה שאתה יודע לעשות, ואתה עושה, גם עצם ידיעת המושכלות האלה מיישרת אותך. נכון, וזה כבר הצד האור המקיף יותר שעולה מהדבר הזה. זה מיישר אותך, זה מרומם אותך, זה מקדש אותך. מעבר למה שאתה יודע לעשות, יודע לפעול, יודע מה עושים פה, מה עושים פה, מה עושים כאן. מעבר לזה, זה גם הופך אותך, זה משנה את האישיות שלך, בסדר? ואת הצורת מחשבה שלך.
כי אתה מקבל הבנה שאתה כל
מקושר
לתורה בעצם, זה חלק מהעניין?
זה חלק מהעניין, אבל אני אומר, זה כמו שדגמתי לכמה אנשים פעם, למה לומדים מתמטיקה ברמה גבוהה בתיכון? שהתקדם
במתמטיקה בשילוב,
כזה כלי...
ודאי שלא.
פיתוח מחשבה.
ודאי שלא.
כי החילונים מעריצים את המתמטיקה, זה למה הם ברע, יש לעבוד את העדים.
זה בסיס להרבה מדעי...
כמו שלומדים עיון בישיבה, זה מפתח את
ה... אני חושב שהסיבה האמיתית ש... כי אם זה רק הכנה לקראת עוד לימודים, אז אם אלה זה נחוץ לחלק מסוים מאוד של אנשים, וחלק לא, זאת אומרת...
בכלל עושים שלוש יחידות.
אם מי... גם שלוש יחידות זה הרבה מעבר למה ש...
לא,
תשתמש בו איתם.
לא, אני ראיתי את החומר שיש יחידות, זה חומר
שמאוד משתמשים בו. מאוד משתמשים, נכון, ממש, כאילו...
אני משתמש בו.
פונקציות, זה ממש כאילו
שימוש. מה אני עושה עם אינטגרלים?
לא, זה ממש שימושיות, זה כל יום. כשאתה הולך במכולת לקנות, אתה עושה סינוסים, קוסינוסים.
אתה מושם את הריבית שלך, שאתה מחשב את
ה... זה חלק קטן.
זה, אני אומר, זה הדברים, אם, בוא נגיד, אם המתמטיקה, שהיו מלמדים הייתה ברמה של השימושים הסבירים של האדם, אז כולם היו מקבלים, אני חושב שוב, חוץ מאנאלפביתים, אבל כאילו, בסדר, זה דברים בנאליים. דברים בנאליים, לחשב שיעורי ריביות וכאילו, בסדר, זה, כן. אבל יש כאן, אני חושב, רצון גדול לפיתוח מערכת החשיבה.
כן, זה מגלל שהם מריצים את המתמטיקה כמו ידים שעבודת...
שנייה, ואכן הדבר הזה מפתח מאוד את החשיבה. חד משמעית. כאילו בכל המחקרים, מי שלומד מתמטיקה הזו, הוא לא מתעסק עם זה. הוא בכלל, אחרי זה, הלך להיות גנן. מה הוא צריך לחשב? כמה דשן לשים לכל קוב אדמה? כלומר, מה? כאילו זה עדיין עדיין, בפועל, זה עזר לו מאוד. זה קידם את יכולת החשיבה שלו, את יכולת ההכרעה שלו. זה, עכשיו, גם לימוד התורה הוא כזה, בכל הרמות אני אתן רמה שהיא, כמובן הרמה הנמוכה והשולית, אבל נניח במבחנים שעשו לאורך שנים, גילו שמי שלומד גמרא, הצליח במבדקים במתמטיקה, לאין ערוך ממי שלא עוסק בגמרא. יש מבחני מיצב במתמטיקה, מקומות שבהם למדו גמרא, הצליחו יותר במיצבים במתמטיקה.
אפשר לעשות את זה באופן, לא בהכרח
שזה קשה לפרעת. אפשר להעיר על זה משהו? וגם נראה לי שאחד ההבנות זה לא רק ללמוד את זה עכשיו וכאילו זה יעזור לך בעתיד, זה חייב להיות כל הזמן. זה כמו, בגלל זה אנחנו גם קובעים מתים כל הזמן לתורה. זה משאיר אותך כאילו ביכולת... אם בן אדם עכשיו מפסיק ללמוד עיון, תקופה, הרמה שלו תרד.
כלומר, המאמץ השכלי, תבניות המחשבה, יכולות הסקת המסקנות, החידוד, מרוממים את המוח של האדם, וממילא הוא יכול. עכשיו, אני אומר, זה ברמה הנמוכה, ברמה הגבוהה, שוב, מחשבות שלא מתאימות למחשבות האלוקיות, זה הופך את האדם להיות אחר. אחר. כן, היה ידוע הביטוי, היהודי התלמודי, שכאילו יהודי שהוא מלא בחוכמת התלמוד, זה היה תמיד אנשים הכי חכמים, הכי מבריקים, הכי מוכשרים, שהצעידו את העולם להמון המון דברים גדולים. אז זה הרמה השלישית. והרמה הרביעית, הוא החותם והתכלית של כל שלוש המעלות הקודמות, והפרי היוצא מהם, שהוא לדעת את השם יתברך, כדי להגיע לאהבתו ויראת רומותו ולדעת רחב יתברך, שהוא תכלית שלמות האדם. כלומר, בקומה הקודמת, האדם למד ש"ס ופרויסקי. האדם למד הלכה ודרכי ההלכה. ש"ס ופרויסקי. פה מדובר בעצם, אם נרצה להגיד בלשוננו, לימוד אמונה. המדרגה הרביעית, שהיא החותם והתכלית של הכל, זה ללמוד אמונה. וממה זה נקרא ללמוד אמונה? זה ללמוד דעת את השם. ללמוד לא את ההלכות, אלא מה הרצון הכללי יותר שיש בעולם. מה השאיפה האלוקית? מה המידות האלוקיות? לא המידות ברמה הבסיסית של להיות טוב, אלא באמת מה המידות האלוקיות והביטויים שלהם במציאות. וזה דרך, לדעת דרך השם. ועל ידי זה להגיע לאהבתו ויראתו. כלומר, זה הלימוד הישיר יותר. יש לימוד עקיף, כן, אתה תעשה את מצוותיו, ויש לימוד ישיר, מדעי אלוקות. מדעי אלוקות עצמה. לדעת את הגילוי האלוקי באופן ישיר בעולם, עד כמה שאפשר לדעת, עד כמה שאפשר לגעת בדבר הזה. זה הדבר הרביעי, זה אני אומר מה שאנחנו קוראים היום לימודי האמונה, לימודי הקבלה ברמתם הגבוהה. זה בעצם לימוד ישיר לדעת את השם. מה רצונו יתברך בעולם, מה מגמתו בעולם, מה, כאילו אם נתחבר לדרשה של הרב מלמד בג' באלול, שהייתה באלף באלול, אבל לא משנה, אז בית אלול, אז בעצם אפשר להגיד, השלב השלישי, זה אותו תלמיד חכם ברמה השנייה.
זה
יכול להגביל, יכול להגביל. אבל זה אותו תלמיד חכם ברמה השנייה. הוא עושה את זה גם, את השלב השלישי. הוא מבין את הש"ס ואת הפוסקים, את ההלכה ואת עקרונותיה. והתלמיד חכם הגבוה זה הדרג הרביעי. אלא ששוב, לא צריך. אז זה כאילו אחד בדור. אחד בדור יודע את זה בשלמות. ומה איתנו? ואנחנו מנסים לגעת בזה. מנסים לתפוס חלק מזה. מנסים באמת להבין מה הרצון האלוקי בכלל בתורה, בעם ישראל. כן, לימודי האמונה. זה מה שאנחנו מנסים לעסוק. וממילא זה השלב השני. השלישי, הרביעי, סליחה. רביעי.
אפשר לזה דוגמה לזה, כאילו איך זה שבן אדם מבין את השם?
כן.
איך זה שונה כאילו גם מהחלק השני בגלל?
כן, כן. איך זה שונה? אז לדוגמה, שאנחנו דנים על ערכה של ארץ ישראל. הדיון על ערכה של ארץ ישראל הוא באמת דיון במהות רצון השם. למה הקדוש ברוך הוא נותן חשיבות לאדמה? עכשיו זה לא דיון באיזושהי מצווה ספציפית. מצוות יישוב הארץ, אוקיי, אני יכול ללמוד את הלכותיה. יש הלכה, כן, הנה הגבולות, לסרטט גיאוגרפית, הכל בסדר. אני עכשיו שואל משהו מהותי, מעבר להלכה. מה רצון השם? למה הקדוש ברוך הוא מייחס חשיבות לארץ, לאדמה, לאבנים, מה זה? מה נשנה איפה אנחנו? מה המשמעות של זה? כשאדם מתחיל לעיין בדבר הזה, הוא מעיין במהות התורה, הוא מלא בעומק רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא שואל מה המשמעות, מה הערך האמיתי, מה הערך הפנימי, מה רצון השם העמוק בדבר הזה, אז הוא מעיין, זה לימודי אמונה, לבוא וללמוד את הערך הפנימי של הדברים. וזה שונה לגמרי מהשלישי. בחלק השלישי, למד הלכות ארץ ישראל. צריך אדם לגור בארץ, יש רמות, ירושלים, תתתה, יש גבולות הארץ, הכל טכני.
אבל החלק השני, כאילו אמרנו שהוא בן אדם מנסה להבין את המושכלות, כאילו את הדברים יותר גבוהים, למה הם קוראים, איך הם פועלים?
לא, לא, לא. זה לא כתוב.
החלק השני של ה...
החלק השני זה ציור המושכלות האמיתיות בנפש. זאת אומרת, עצם זה שאתה יודע את ההלכה, יודע שמקרה א' צריך לעשות א', מקרה ב', ב', וכו', זה בונה אצלך מושכלות בנפש, מושכלות, ידיעות, וזה בונה את הנפש שלך. זה לא שאתה יודע מעבר, אתה פשוט עצם הידיעה הזאת היא מיישרת אותך, היא מחזקת אותך. אבל השלב הרביעי זה באמת לחקור על המהות של הדברים, על המהות של רצון השם כאן בציוויים האלה. חזקים ואופים.